בעמוד סמך ג' פסקת ת'. הזוהמה הנשמתית כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה, זה פסקה ת' בורות התחייה. בספרים הרגילים זה בעמוד סמך ג'. הזוהמה הנשמתית כשם שהיא יכולה להתקבץ בתוך נפש יחידית, להסיר אותה מתכונתה הטובה ולהפכה לתכונה שפלה שתוריד אותה למדרגת שפלי החיים, כך היא יכולה, הזוהמה הנשמתית יכולה להתקבץ בתוך הנפש הכללית של אומה שלמה, לעשות אותה לאומה שפלה ורשעה, בזויה ונגעלה, באופן שהיא ראויה לעבור מן העולם, כדי שלא לעכב על הנוי העולמי של יופיו של עולם מלהתפשט. קודם כל הרב מדבר פה באופן כללי על אומות, לא מדבר על ישראל עדיין, אלא כך באומות יכול לקרות כמו שיכול לקרות באדם יחידי. יש בחירה חופשית, יש טוב ורע, וזה מה שיכול לקרות. ובאמת בהיסטוריה של העולם היו אומות שעברו מן העולם. נתחיל מהעולם כולו, שבממול היה צריך להשחית אותו ולהתחיל מחדש. ואחרי כן האומות הקדמוניות, בבל, באשור, בפלישתים, ועוד ועוד ועוד, שעברו מן העולם. אם כן הרב בינתיים מדבר על כל אומות העולם. הטהרה האלוקית, כשזה הזוהמה, הטהרה האלוקית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב. כלומר, כל קשר לאלוקים, כל קשר לאלוקים, היא מכניסה טהרה, חוץ מעבודה זרה, ממש שזה רק מכניס זוהמה, אבל הטהרה האלוקית, כשהיא מוארה יפה, היא מזככת את הלב. הנשמה היחידית של האדם היחיד נעשית מאירה, קדושה וגיבורה על ידי אור האלוקי המזריח עליה, על הנשמה, את קרני זוהרו בתוקף ומילוי. והיא נטמאת ונעשית כדורה חשוכה. נטי שלום, תיקחו כיסאות. או, בבקשה, אני נוח לכם. אפשר להסתכל. אנחנו בפסקה ת' בעמוד סמך ג', והיא נטמאת ונעשית כדורה לפי אותה המידה שהאורה האלוקית רחוקה ממנה או משובשת בקיבה. גם הנשמה של האומה כולה כשזורם בתוך הזרם חי של הופעת אלוקים, הרי היא בריאה, חזקה וטהורה. וכשהשכינה מסתלקת מקרבה, מיד היא מתנוונת והולכת, וטומאתה מתגלה בקרבה. הרוח הלאומי עדיין אנחנו מלווים על כל העמים. הרוח הלאומי של כל העם יוכל לקבל טומאה כמו רוח אדם פרטי. הוא יוכל, הרוח הלאומי, לשאוף שאיפות שפלות ורעות, אשר כפי רוב כוחו וגודלו יגדלו הרבה יותר לרוע משאיפות רעות של אנשים רעים יחידים. על כן טהרה צריכו הרוח הלאומי צריך טהרה. הטהרה במקור הטוהר של המעיין האלוקי. כשהמעשים הם טובים, כשהמידות הן זכות, חולמת היא האומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מאיר באור אלוקים. וכשהמעשים נפחתים והמידות מתאחרות, אז השאיפות הלאומיות גם הן נעשות ירודות וכעורות, וממילא גם חלשות. כי אין גבורה של אמת, רק גבורה של מעלה, גבורת אלוקים. עד פה למדנו?
עד לברית כרותה.
טוב, אז עד כאן זה מובן. עכשיו הרב עובר לדבר על ישראל. אולי רק נרדים לזה, ובמשך השנה הזכרנו את זה, שהרב, בכלל, כל רב, רב של תהילה, צריך להכיר את המצב המיוחד של התהילה, של בני אדם, כדי להתמודד עם הבעיות שישנן. כל דור יש לו בעיות מיוחדות. בוודאי, שלום, בבקשה. בוודאי, רב גדול שאחראי לא על קהילה קטנה, בית כנסת, אלא על ציבור גדול, על דור שלם, כמו שהרב היה. ולכן אחד מהמאמרים הראשונים שהרב כתב, שנתיים אחרי שהגיע ארצה, בתפי סמרווה ב-1906, הרב כתב את מאמר הדור. אתם למדתם מאמר הדור. כי היה צריך הרב קודם כל להכיר תופעה מיוחדת במינה. למדתם את זה, אתם זוכרות, בהתחלת מאמר הדור, כותב הרב. שזוכרות, דורנו הוא דור נפלא, דור שהוא כולו חייב וכולו זכר, אין דוגמה לו בכל תולדות ישראל. כי בכל הדורות, כשהדור הייתה בו חולשה גדולה והיה מקולקל, אפילו מושחת, הקלקולים התפשטו על כל מערכות החיים. כפי שאנחנו קוראים בדברי הנביאים, בדברי ישעיהו והושע ועמוס ומיכה, ירמיהו, הקלקולים היו גם עבודה זרה, גם שוחד ושלמונים, וגם רצח ומיעוף, על כל מערכת החיים. אבל כותב עליו על הדור שהוא נפגש איתו, בעיקר בארץ ישראל, אבל גם בחוץ לארץ, הדור של ההתעוררות הציונית, שמצד אחד רבים מבני הדור רחוקים מאמונה ומתורה ומצוות, לא התחנכו. אבל מצד שני, אותו דור היה מלא כוחות נפש נעלים ושאיפות מוסריות. כוחות נפש נעלים, מרד בגלות, לא רצה יותר גלות, רצה עצמאות, רצה לחזור לארץ ישראל, רצה לחזור להיות עם, הרוח הלאומית התעוררה בחוזקה. לאומיות דרך אגב, לא יש כאלו, אמרו את זה אז, אולי עד היום יש, שלאומיות זה שייך לגויים. ולא יודעים שהמקור של לאומיות זה ישראל. לאברהם אבינו כבר נאמר, ואעשך לגוי גדול, עם, ציבור, והיה ברכה. והמקור של הברכה זה באומה. גוי קדוש, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, מקור הברכה באומה, לא בפרטים. מקור הקדושה בכנסת ישראל. מכל מקום הרוח הלאומית התעוררה, הרוח הציונית, ובמסירות נפש היו מוכנים. כי כדי לרצות את ארץ ישראל, להגיע לארץ ישראל, היה צריך מסירות נפש גדולה. הארץ הייתה שוממה. גם מבחינת אפשרויות החיים, הפרנסה, הקיום, וגם מבחינה ביטחונית, היו יהודים שנמאס להם אולי בגלות אז באירופה, ורצו להינצל, להציל את עצמם מהפוגרומים, אבל אלו לא רצו את ארץ ישראל, אלו נסו לארצות אחרות, מפותחות. מסודרות לאמריקה, לקנדה, לאוסטרליה, אבל אלו שהתעוררו לארץ ישראל היו צמודים לאידיאלים ומידות טובות, ערך השוויון גדל, להקים קיבוצים, שוויון, עבודת אדמה, ערכים חשובים שהם תורניים בשורשם. לכן הרב כותב בדור, איך מתייחסים לדור הזה? לא היה דבר כזה, אם היה קלקול, אז הכל היה מקולקל. ופה הייתה התעוררות של כוחות נפש, אידיאליים בכלל, היו צמודים לאידיאליים. ולכן צריך להתמודד עם זה, איך מתמודדים, איך מתייחסים ליהודים האלה. אז הנה, נראה איך הרב מתייחס. ברית כרותה היא לכנסת ישראל כולה, שלא תטמא טומאה גמורה. גם עליה תוכל הטומאה לפעול. לעשות בה פגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. מה זה הדבר הזה שהרב אומר שיש ברית כרותה שלא תטמא טומאה גמורה? הלא אמר את זה שמואל הנביא בספר שמואל, נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם, כי לא אדם הוא ינחם. יש בחירה חופשית בהחלט, ולכן הרב אומר, גם עליה תוכל הטומאה לפעול לעשות בה פגמים, אבל לא תוכל להחריטה כליל ממקור החיים האלוקיים. נצח ישראל לא ישקר, לא רק שזוהי הבטחה שעם ישראל יתקיים תמיד פיזית, אלא זוהי הבטחה שגם רוחנית, כל העם, לא יוכל להיות דבר כזה שכל העם יעזוב את הדרך. ולכן ראינו את זה בכל הדולות, במצבים הקשים ביותר. תמיד היה זרם מרכזי בעם שהמשיך בדרך השם, שהמשיך במערכת החיים, אורחות חיים של תורה ומצוות. אז אם כן, קודם כל צריך זאת לדעת, אין אפשרות כזו של כל העם. כלומר, הקדוש ברוך הוא ידאג לכך, ידאג לכך לפעמים על ידי ייסורים, נכון, עונשים, אבל ידאג לכך, לא ייתן לעם ישראל לא להמשיך להתקיים וללכת בדרך השם. ומתוך כך מגיע הרב להתייחס למצב, לתופעה המיוחדת שבדור. רוח האומה שנתעורר עכשיו, אומר הרב, ולפני למעלה מ-100 שנה, הרוח הציונית הלאומית, רוח האומה שנתעורר עכשיו, שאומרים רבים ממחזיקיו של הרוח, שאינם נזקקים לרוח אלוקים, אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה, כלומר להקיף את כל העם עם רוח לאומי כזה, שאינם נזקקים לרוח אלוקים, אם היו באמת יכולים לבסס רוח לאומי כזה בישראל, היו יכולים להציג את האומה על מעמד הטומאה והכיליון, חלילה. אבל כבר קבענו, ברית כרותה היא לכנסת ישראל, שלא תתאמה טומאה נמוד. אז מה קורה פה? אבל אומר הרב, מה שהם רוצים, אלו שמדברים בשם רוח האומה, בלי קשר ללוקים, אבל מה שהם רוצים, אינם יודעים בעצמם. מה לא יודעים? מה הם לא יודעים? למה הם לא מודעים? כל כך מחובר הוא רוח ישראל ברוח אלוקים, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. מה פירוש שהוא חפץ ברוח ישראל? הוא לא יודע מה השורש של רוח ישראל, אבל אנחנו אנשי אמונה כן יודעים מהו השורש של רוח ישראל. רוח ישראל זה רוח אלוקים. ישראל זוהי ההתגלות של השם אלוקי ישראל בעולם. עכשיו יכול יהודי להיות מודע לכך ויכול לא להיות מודע לכך. ואם הוא לא מודע לכך, יכול להיות שיעשה דברים לא טובים גם כן. אבל הדבקות ברוח ישראל, הדבקות בעם ישראל, הדבקות בארץ ישראל, האכפתיות, המסירות, מסירות הנפש, זה כוח אלוקי פנימי. נביא לכם דוגמה אחרת, פשוטה יותר. אם יש יהודי, ויש יהודים כאלה שלא התחנכו לאמונה, לתורה ומצוות, ולכן לא חיים חיי תורה ומצוות. אבל ביניהם יש יהודים עם מידות טובות, יכול להיות יהודים עם מידות טובות, חסד, טוב. מאיפה בא הטוב והחסד הזה? זה בא מהנשמה האלוקית שבו, אנחנו יודעים. זה ביטוי לנשמה האלוקית שבו, כל מידה טובה. זוהי התגלות של הנשמה האלוקית שבאדם. כשם שדרך אגב, גם אצל הגויים, אם יש גוי טוב, הגון, ואפילו מעריך את המצווה. זה בא מצלם אלוקים שבו, כל גוי נברא בצלם אלוקים. רשעות, שלילה, שחיתות, זה בא מיצרים רעים. יש יצרים רעים, יש בחירה חופשית לאדם. ומה שהרב מדגיש פה, זה המשפט הזה, עד אשר אפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שאומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוקי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כורחו. מה זה בעל כורחו? במסכת אבות נאמר, בעל כורחך אתה נולד, בעל כורחך אתה חי, בעל כורחך אתה עתיד, ייתן דין וחשבון. לא הכל נתון לבחירה חופשית שלנו. לא כניסתנו לעולם, לא יציאתנו מן העולם. ויש עוד דברים. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל. אין לנו בחירה חופשית. אם להיות שייכים לעם ישראל או לא. יש. אין לנו בחירה חופשית אם להיות קדושים או לא, בטבע הנשמה. יש לנו בחירה חופשית אם להפעיל את הקדושה או לא. במעשה, לחיות על פי הטבע הקדושתי שלנו. אנחנו יכולים לא לפעול לפי הטבע הקדושתי. כמו שכל אדם נברא בצלם אלוקים, כלומר, יש טבע אנושי לאדם, לא טבע בהמי, אבל אדם יכול להתנהג כבהמה אם הוא רוצה. זה לא עוקר את הצלם אלוקים שבו, אבל זה מסתיר את הצלם אלוקי שבו. זה לא מגלה, זה לא מפתח. גם הקדושה הישראלית, בעל כורחנו אנחנו קדושים, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אנחנו יכולים לגלות באורחות החיים שלנו את הטבע הזה, את הכישרון הזה, יכולים לא לגלות, יכולים להסתיר אותו, יכולים להתנהג אפילו כבהמות חלילה. אבל זה לא עוקר את הטבע האלוקי. לכן אנחנו יודעים, וכן אדם יכול לחזור בתשובה, כי הטבע האלוקי נשאר. צריך רק לחזור להפעיל אותו. אז גם אלו, זה דבר פשוט, אלו יסודות פשוטים של הכרת האמת שבחיים שלנו. של הטבע, של היצירה האלוקית. לכן ביחס לאותה התעוררות לאומית ציונית, נמשיך. כן.
אבל יש לזה ערך, כאילו, שזה בלי בחירה. כאילו, אני מבינה שיש לזה ערך, אבל מה יותר מעלה גדולה כשאדם הוא בטבעי טוב והוא חי במידות טובות, אבל הוא אף פעם לא בחר בזה, הוא פשוט ככה. או שהוא עבד על זה והוא מבין שזה בגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה, אז
זה... בטח שזה יותר טוב אם הוא גם מודע לכך.
אבל אם הוא לא מודע אז הוא מקבל איזה שכר והוא...
קודם כל חכמים אומרים, אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר. של כל בריאה. על כל מעשה טוב מקבלים שכר. גם יהודי מקולקל עושה מעשה טוב. יש שכר על זה. בוודאי יותר שכר יש אם עושים יותר מעשים טובים, אם עושים את זה מתוך מודעות למצווה האלוקית שבדבר. בוודאי יש שלמות יותר גדולה, נכון? השאלה היא, גם בחיים הפרטיים דרך אגב, איך מתייחסים, אל נדבר על איך להתייחס לאלו שהרוח הלאומית איתו דבר. דבר על יהודי פרטי. כולנו, יש בוודאי במשפחות, בידידים, יש יהודים שפחות מקיימים מצוות. איך להתייחס אליהם? ויש בהם דברים טובים. לשלול את הדברים הטובים? חס ושלום. לא רק לא לשלול, להיאחז בהם כבסיס להמשיך הלאה, להביא את היהודי לתודעה שהוא אחוז במשהו אלוקי. ויש עוד אחיזות לכוחות אלוקיים באדם. צריך חינוך, צריך הרברה, אבל בוודאי לא לפסול, לא לדחות. עד הרבה, מה שטוב הוא טוב. אי אפשר להתייחס למשהו שהוא טוב שהוא רע, גם אם הוא טוב חלקי בלבד. ולא טוב מלא, אם לא האמונה והתודעה. אבל הטוב הוא טוב. בכל תחומי החיים. אבל עוד יותר הדברים הנכונים ביחס לרוח הלאומי. הלא אנחנו אנשי אמונה. אנחנו לומדים אמונה. מה זה אמונה? אמונה זה רק שהבורא ברא את העולם והוציא את אותנו את ישראל ממצרים ונתן לנו את התורה. זהו. זה מה שהאמונה אומרת לו יותר. יהודי מאמין, מאמין בהשגחה אלוקית. הקדוש ברוך הוא ממשיך גם אחרי יציאת מצרים, גם אחרי מתן תורה, להנהיג את העולם, להנהיג את ישראל. להנהיג את ישראל לתכלית של הגאולה השלמה, לאותה מטרה של ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, להביא אותנו לשלמות בארץ. ולכן אנחנו מאמינים בתהליכי גאולה. ישנם תהליכים עד כדי כך שחכמינו אמרו שביום שחרב המקדש נולד המשיח, גם החורבן הוא חלק מהתהליך לגאולה. אם הבית הוא רקוב, צריך להרוס אותו כדי לבנות בית חדש. השגחה אלוקית, ציפייה לישועה, ציפייה דרוכה לישועה, ולראות את מעשי השם. חס ושלום, לא לראות את מעשי השם, זוהי כפירה. זוהי גם כפיות טובה. ולכן, כשבאות מהפכות בעולם, זה הקדוש ברוך הוא מביא. למדנו על המלחמה, מלחמת העולם הראשונה, שעם ישראל לא היה מורב לכאורה, נכון? מלחמת העולם הראשונה. אבל הרב כתב בתוך המלחמה ציפה לדברים גדולים. והיו דברים גדולים. מה התרחש כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה? מה?
הצהרת בלפור.
נכון, אבל לא רק הצהרת בלפור.
כמה של...
מה התהפך פה במזרח התיכון? כל המזרח התיכון שהיה תחת שליטה של האימפריה הטורקית, כל הארצות פה, מצרים, סוריה, עיראק, פלסטינה ודאי, כולל עבר הירדן, וכיוון שטורקיה הייתה בצד המפסיד של מלחמת העולם הראשונה, ובצד המנצח היו אנגליה, צרפת ואמריקה, אנגליה וצרפת לקחו את כל הארצות האלו מטורקיה, חילקו אותם ביניהם. ואנגליה קיבלה את פלסטינה, את ארץ ישראל, כמנדט להקמה בית לאומי יהודי. אמנם עברנו גלגולים וייסורים עד שהבריטים גורשו מפה, וגם בזמן שהם שלטו פה, אחרי כמה זמן עשו צרות ליהודים, הם גילו שערבים יש להם נפט, והיה כדאי להיות בצד הערבי, אבל הכל בהנהגה אלוקית פה, באזור. ולכן, עם כמה תנועה כזאת, התעוררות לאומית כזאת, שהיא מהפכה בחיי עם ישראל. עם ישראל היה 2,000 שנה בגלות, הייתה התעוררות לאומית. זה חלק מהפורענות, מהעונש של הגלות. מטשטשים את החיים הלאומיים הבאים. בתורה כתוב בתוכך, הוא פחד את הלילה והיום. בבוקר תאמר מי יתן ערב, בערב תאמר מי יתן בוקר. הכל היה בפחדים, התעוררות של גבורה. מי הביא להתעוררות הזו אם לא הקדוש ברוך הוא, שהחליט שהגיע הזמן להתחיל תהליך של גאולה? זה לא דברים שקורים בה, ויש מנהיג לעולם. זה פירוש אמונה. עכשיו, איך להתמודד עם התופעה הזאת? יהודים רחוקים מתורה ומצוות, והם מתעוררים לגאולה. קוראים לזה בשמות שונים. למדנו פסקה למדבט, אתם זוכרות, שם שמיים לא שגור בפיהם, או מצו גבולה בפקי, והכל קודש ואלוקי. להבין את המשמעות הפנימית של התופעות, של הרוחות שנושבות, ואיך לכוון את הרוחות לטובה, לשלמות. אז הנה, הרב אומר פה, ממשיך לומר, היחיד הפרטי יכול לנפק את עצמו ממכל החיים. לא כן האומה, כנסת ישראל כולה. ולכן, איך מתייחס לתופעה הזאת? על כן, כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בה. ארצה, מה עם קנייניה של האומה? ארצה, שפתה, תולדתה, היסטוריה שלה, מנהגיה, כל אלו רוח אלוקים שורה בה. ומי שאוחז בקניינים הללו, מחבב אותם, רוצה לדבק בהם, אולי הוא לא מבין שיש רוח אלוקים בזה, אבל הוא רוצה את הארץ, את השפה, את הגבורה, עצמאות, לא להיות משועבד לגויים. הוא לא יודע שרוח אלוקי מורר אותו לכך. אבל אנחנו יודעים, כאנשי אמונה, מי שמאמין בקדוש ברוך הוא, בהרגחה האלוקית, ויודע את המהות של עם ישראל, כן יודע שזה רוח אלוקי שפועל באנשים, בלי שהם יהיו. זה כמו, לא ניגש ליהודי שאיננו מבין בקדושה ובתורה ומצוות, כשהוא עושה מעשה חסד גדול ומסירות נפש גדולה, לא נבוא אליו להגיד, הנה, תראה, יש לך קדושה. הוא לא יבין את זה. יש בו כוח אדיר של מסירות נפש, כוח חיובי גדול, אבל הוא לא רוצה שילבישו עליו עניין דתי. הוא לא מבין באמונה, בהשגחה האלוקית. אבל אנחנו יודעים מה דוחף. אם רק ניקח לדוגמה, בספר שופטים, ישנם הסיפורים על השופטים שהקדוש ברוך הוא מינה על ישראל בתקופת השופטים. לא כולם היו במדרגה העליונה של צדקות. הקדוש ברוך הוא הפעיל בהם כוח של גבורה, קודם כל רוח הקודש, כדי להושיע את ישראל. ואומנם להושיע את ישראל, בשביל להושיע את ישראל, צריך רוח של קדושה, רוח אלוקים. והתרגום, תרגום יונתן בנביאים, שכתוב שעל שמשון, למשל, רוח אלוקים שרתה עליו. מתרגם התרגום, רוח גבורה מאת אלוקים. היה גיבור גדול. הוא השתמש בגבורה להושיע את ישראל. אחר כך הוא סטה מהדרך, הוא לא היה במדרגה העליונה של צדקות, אבל הוא עשה דברים גדולים להושיע את ישראל. אז הנה פה. על כן כל קנייניה של האומה, שהם חביבים עליה מצד רוחה הלאומי, כולם רוח אלוקים שורה בם. ארצה, שפתה, תולדתה, מנהגיה. ועכשיו הרב מעמיד את השאלה, שאלה רטורית אמנם, שהוא ייתן את התשובה העולמית שלה, ואם יימצא, תימצא, בזמן מן הזמנים, התעוררות רוח כזאת, שיאמרו כל אלה שהרוח הזה מתעורר אצלם, שיאמרו כל אלה בשם רוח האומה לבדה, יכירו את זה כרוח לאומית, וישתדלו לשלול את רוח אלוקים מעל כל הקניינים הללו, מהארץ, מהשפה, וממקורם הגלוי של רוח אומה, וגם לשלול רוח אלוקים מעל הרוח לאומית. שואל הרב, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? יגידו, ואמרו ככה, היקרבו, למרוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, ולמאס את קנייניה. מה זה למאס את קנייניה? לשלול את הרוח הציונית, לשלול את ארץ ישראל, לשלול. שארץ ישראל והשיבה לארץ ישראל, אלו הם דברים פסולים כשהם לא מחוברים לרוח אלוקים, לא מחוברים בתודעה לרוח אלוקים. יש אופציה כזאת? אומר הרב, זהו דבר שאי אפשר. למה אי אפשר לשלול, לפסלול? את כל התופעה הזאת, להתנגד, לא לרצות להיות שייכים לציונות, להיקרא ציוני. זהו דבר שאי אפשר, אומר הרב. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אתה מתייחס לשלילה, לתופעה אלוקית, להתגלות אלוקית, גם אם היא לא התגלות שלמה בתודעה שלנו. אבל זוהי התגלות אלוקית, כל התהליך הזה התגלות אלוקית. רוח השם ורוח ישראל אחד הוא. אבל מה לעשות אם לא לשלול? צדיקי הדור, מה תפקידם? אלא שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה, לגלות את האור והקודש ברוח העולם. הרוח הלאומית הזו, לגלות בה גם לאלו שנושאים על כתפיהם באחריותם את הרוח הלאומית, לגלות להם את האור והקודש שברוח האומה. את אור אלוקים את אור אלוקים שבתוך כל אלה, עד שכל המעט שנגיע לכך, אומר הרב, שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי, שברוח הלאומי הכללי ובכל קנייניו, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים, מוזהרים, לשם זוהר, מוקרנים, בקדושה ובגבורה של מעלה. לא להמחיש את זה, אולי קצת יותר, מה שהתעורר אז לפני למעלה מ-100 שנה, אצל, מעניין, אצל חלק מעם ישראל, גם אצל החלק הקשור לתורה ומצוות, וגם אצל החלק הרחוק מתורה ומצוות, הבינו שישנם שני מושגים שהם סותרים זה לזה. קדושה וגבורה לא הולכות ביחד. זה לא הולך ביחד. כי אלו שהתעוררו בגבורה ראו בחיי היהודים בגלות, בקדושת החיים, יהודים בגלות חיו חיי תורה ומצוות. והם, הגבורה לא הייתה גלויה אצלם, הפחד שלט עליהם, בכפיפות קומה, לא בזקיפות קומה. גם קיום התורה והמצוות זה היה במצב שפל, ולכן מרדו נגד זה, רצו גבורה, כי הם לא הבינו מה זה קדושה. קדושה סותרת גבורה, לכן התרחקו מקדושה. אין שייכות לקדושה, לא לצבא, לא לניהול מדינה. ומצד שני, היהודים שכן הבינו בקדושה ורצו לחיות חיי קדושה, הם התנגדו לגבורה. גבורה זה גוי. גבורה שייך לגויים. מלחמה, צבא, גבורה, זה סותר קדושה. קדושה זה כניעה. כניעה לאלוקים. שניהם הסכימו. ולכן אלו בחרו קדושה לבד, ואלו בחרו גבורה לבד, כי זה לא הולך ביחד. זה היה בלבול אחד גדול. אנשי אמונה יודעים לא רק שקדושה וגבורה לא סותרות אחת את השנייה, אלא זה אותו כוח. הגבורה האמיתית היא רק זו היונקת מהקדושה. והקדושה האמיתית היא רק זו המתגלה בגבורה. למדנו בפרקי המלחמה, מי היו אנשי הגבורה? מי אנחנו קוראים פרשת שלח? אתם עוסקות בפרשת השבוע, בטח לימדו אתכם קצת. מי היו הגיבורים בפרשת שלח?
כלב
ויהושע. ואילו היו אנשי האמונה הגדולים. יהושע היה בעל רוח הקודש, הוא אחר כך בא במקום משה. משה ביקש הקדוש ברוך הוא ימנה מישהו שימלא את מקומו אחרי שמשה רבנו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, קח לך את יהושע, איש אשר רוח בו, ואני אשר את רוחי עליו. יהושע ניהל את המלחמה נגד עמלק אחרי יציאת מצרים. יהושע ניהל את כל המלחמות בארץ בכיבוש. וכלב, כלב אמר ללא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. איזה חלק היה לכלב בירושת הארץ?
חברון.
מה?
חברון.
חברון. ומה אמר כלב, המאמין הגדול הזה? אני נקרא לכם כמה פסוקים. ביהושע, פרק י"ד. ויגשו בני יהודה אל יהושע בגילגל. ויאמר אליו כלב בן יפונה הכניזי, אמר כלב ליהושע, אתה ידעת את הדבר שדיבר השם אל משה איש האלוהים על אודותיי ועל אודותיך בקדש בניה. בן 40 שנה אנוכי, אומר כלב, הייתי בן 40 שנה בשלוח משה עבד השם אותי מקדש בניה לרגל את הארץ ואשב אותו דבר כאשר עם לבביל. ואחי אשר עלו עמי המסיעו את לבם, הסיתו את לבם, ואנוכי מילאתי אחרי השם אלוקיי. וישבע משה ביום ההוא לאמור, אם לא הארץ אשר דרכה רגלך בה, לך תהיה לנחלה ולבניך עד עולם, כי מילאת אחרי השם אלוקיי. ואתה עכשיו אומר כלי, הנה החיה השם אותי כאשר דיבר, זה 45 שנה, מאז דיבר השם את הדבר הזה אל משה, אשר הלך ישראל במדבר. באיזה גיל הוא עכשיו כלב? אומר כלב, אתה הנה אנוכי היום בן 85 שנה. עודני היום חזק כאשר ביום שלוח אותי משה. ככוחי אז וככוחי עתה למלחמה ולצאת ולבוא. והוא ביקש את חברון, והוא קיבל את חברון. על כן הייתה חברון לכלב בן יפונה הכניזי עד היום הזה, יען אשר מילא אחרי השם אלוקי ישראל. גילו במקור קדושה וגבורה הולכות ביחד. הקדושה מעוררת את הגבורה. הגבורה באה להגן על הקדושה. היום כבר מבינים את זה. מבינים את זה יותר בשני הצדדים, ורואים את זה בפועל, את הקדושה והגבורה. המחנה הצבאי הישראלי נאמר בתורה, והיה מחנך הקדוש, מחנה צבאי, צריך לתת ביטוי ולשמור על הקדושה. לכן, ברוך השם, אנחנו יושבים פה בחברון, אנחנו פה בזכות כלב בן יפונה, בזכות האמונה והגבורה והקדושה, והקדוש ברוך הוא עורר את הכוחות האלו בתקופתנו. חבל שלא כולם הבינו את זה, לא ראו את מעשי השם. אבל הרב ראה, וראה את עצמו כשליח אלוקי לחנך את הדור ואת הדורות. הנה אנחנו עוסקים בלימוד הדברים האלו וחיים את החיים האלו בחיינו, ואתם תזכו בעזרת השם להמשיך. יש עוד הרבה מה לעשות, ליישב את הארץ, לבנות חיים יהודיים בשמחות.